שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ממי, ואנחנו עוסקים בספר קדושה, בהלכות מאכלות אסורות, בפרק החמישי. הלכה א' אומר הרמב״ם, מפי השמועה במסורת חכמים למדו, שזה שנאמר בתורה לא תאכל הנפש עם הבשר, לאסור עבר שנחתך מן החי, מבעל חיים חי, ועל עבר מן החי נאמר לנוח, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, כלומר שזהו אחד מן האיסורים, החלים על כל בני אדם וגויים בכלל, ואיסור עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בטהורים, אבל לא בטמאים. הלכה ב', אחד עבר שיש בו בשר וגידים ועצמות כגון היד והרגל, ואחד עבר שאין בו עצם כגון הלשון והביצים והתחול והכליות והחלב וכיוצא בהן, וכולם נוהג איסור עבר מן החי, אלא שהעבר שאין בו עצם, בין שחתך כולו, בין שחתך מקצתו, הרי זה אסור משום עבר מן החי. והעבר שיש בו עצם אינו חייב עליו משום עבר מן החי, עד שיפרוש כברייתו בשר וגידים ועצמות, כפי שהוא בזמן חיבורו לבהמה, אבל אם פרש מן החי הבשר בלבד, חייב עליו משום טרפה כמו שבארנו, לא משום עבר מן החי. הלכה ג' האוכל כזית מן עבר מן החי לוקה, ואפילו אכל עבר שלם, אף על פי שהעבר שלם, אין דינו כבריאה שחייבים עליה גם בפחות מכזית. אם יש בו כזית, חייב. פחות מכזית, פטור. חתך מן העבר כבריאתו בשר וגידים ועצמות כזית ואכלו לוקה, ואף על פי שאין בו בשר אלא כלשהו. אבל אם יפריד העבר אחר שתלשו מן החי, ויפריש ויפריד הבשר מן הגידים ומן העצמות, אינו לוקה עד שאוכל כזית מן הבשר לבדו, ואין העצמות והגידים מצטרפים בו לכזית, מאחר ששינה בריאתו. הלכה ד' חילקו לעבר זה ואכלו מעט מעט, אם יש במה שאכל כזית בשר חייב, ואם לאו פטור, מכיוון שהעבר אינו כבריאתו, אין הגידים ועצמות מצטרפים לבשר. לקח מן העבר כזית כבריאתו, בשר וגידים ועצמות ואכלו, אף על פי שנחלק בפיו בפנים, קודם שיבלענו, חייב. הלכה ה' תלש עבר מן החי ונטרפה בנטילתו, ואכלו, חייב שתיים, משום עבר מן החי ומשום טרפה. שרי שני איסורים באים כאחת, אף על פי שבדרך כלל אין איסור חל על איסור, כאשר שני איסורים באים בבת אחת, שניהם חלים. וכן התולש חלב מן החי ואכלו לוקה שתיים, משום עבר מן החי ומשום חלב, שאיסור עבר מן החי נאסר גם לבני נוח וחל על איסור חלב, מפני שהוא איסור מוסיף. תלש חלב מן הטרפה ואכלו לוקה שלוש. הלכה ו' בשר המדולדל בבהמה שנקטע ברובו החדן מחובר קצת, ועבר המדולדל בה, אם אינו יכול לחזור ולחיות, שלא ייתכן שיתאחה ויתרפא, אף על פי שלא פרש אלא אחר שנשחטה, אסור, ואין לו קין עליו, ואם מתה הבהמה רואים אותו כאילו נפל מחיים, כאילו נותק מן הבהמה בחייה, לפיכך, לא קין עליו משום עבר מן החי, אבל היכול לחזור ולחיות, אם נשחטה הבהמה, הרי זה מותר. הלכה זין, שמת עבר משך לנתקו מן הגוף או מאחו או דחו, כגון הביצים, אשכים, שמאח אותן או נתקן, בלא להפרידן מן הגוף, הרי זה אינו אסור מן התורה, שהרי יש בו מקצת חיים, ולפיכך אין מסריח, העבר לא נרכב, ומכך מוכח שיש בו עדיין חיות, ואף על פי כן אסור לאוכלו, ממנהג שנהגו כל ישראל מקודם, שהרי הוא דומה לעבר מן החי. הלכה אחת, עצם שנשבר אם היה בשר או האור, חופה, מכסה, רוב עוביו של עצם הנשבר, ורוב היקף השבר, הרי זה מותר. ואם יצא העצם לחוץ, שאין הבשר והאור מכסים אותו, הרי העבר אסור, וכשישחוט הבהמה או העוף, יחתוך ממקום השבר וישליחו והשאר מותר. נשבר העצם והיה בשר חופה את רובו, אבל היה אותו בשר מרוסס, מרוסק לרסיסים, או נתעכל כבשר שהרופא גורדו, בשר עקוב שמסירים אותו כדי שיוכל המקום להירפא, או שמתלקט הרוב ממקומות הרבה שמחובר מחלקים קטנים שלבסוף משלימים לרוב עוביו והיקפו, או שהיה בשר שעליו נקבים, או שנסדק הבשר, או שנקדר נחתך סביב כמין טבעת, או שנגרד הבשר מלמעלה, הוסרה ממנו השכבה העליונה, עד שלא נשאר מן הבשר אלא כקליפה, או שנתעכל הבשר מלמטה מעל העצם שנשבר, עד שנמצא הבשר, החופה אינו נוגע בעצם. בכל אלו מורין לאיסור עד שיתרפא הבשר, ואם אכל מכל אלו, מכין אותו מכת מרדות. הלכה ט', המושיט ידו למעי הבהמה וחתך מן התחול ומן הכליות וכיוצא בהן, והניח החתיכות בתוך מאה ואחר כך שחטא, הרי אותן החתיכות אסורות משום עבר מן החי, ואף על פי שהוא בתוך מאה, אבל אם חתך מן העובר שבמאה ולא הוציאו, ואחר כך שחטא, הרי חתיכות העובר או עברו מותר, או איל ולא יצא, שכל עוד לא יצא, ניתר בשחיטת האם. עובר שהוציא ידו או רגלו מחוץ לרחם, ואחר כך נשחטה עמו, נאסר אותו עבר לעולם, בין שחתכו קודם שתשחט עמו, בין שחתכו אחר שנשחטה עמו, ואפילו החזיר אותו עבר לנעי עמו, ואחר כך נשחטה, או נולד הוולד וחיה כמה שנים, הרי אותו עבר אסור משום טרפה, שכל בשר שיצא חוץ למחיצתו, כלומר יצא מחוץ לתחום היתר שלו, הוא גוף הבהמה, נאסר כבשר שפרש מן החי, שנחתך מגופה, שאינו ניתר בשחיטתה, שנאמר הוא בשר בשדה טרפה, כיוון שיצא חוץ, למקום שהוא לא כשדה, נעשה טרפה, כמו שבארנו. הלכה י' הוציא מקצת העבר ונשאר מקצתו בפנים, אפילו לא נשאר אלא מיעוטו, היוצא אסור ושבפנים מותר, רק החלק שיצא נאסר משום טרפה ואין מיעוט העבר נגרר אחר הרוב, ואם חתך היוצא מן העבר, כלומר קטע את החלק שיצא אחר שהחזירו ונשחטה, חותך אותו שיצא בלבד ושאר העבר מותר, ואם לא החזירו וחתכו והוא בחוץ, בין שחתכו קודם שחיטה או אחר שחיטה, מקום החתך אסור, חלק הגדם הפונה כלפי חוץ, והוא המקום שכנגד האוויר, אחר שנחתך היוצא, חוזר וחותך מקום החתך, חלק נוסף מאותו העבר. הלכה י' א', אבל עבר עובר שיצא וחתכו קודם שחיטה והוא בחוץ, הרי זה עבר מן החי ולא איסור טרפה ולא קין עליו. ואם נחתך אחר שחיטה, האוכלו אינו לוקה משום עבר מן החי, ואומנם אסור משום טרפה, אך אין לוקים על כך. ואפילו מת העובר קודם שחיטה, שכל עוד לא יצא נחשב כחי אגב אמו. ואם מת הבהמה ואחר כך חתכו, האוכלו לוקה משום עבר מן החי. הלכה י' ב', עובר שהוציא עבר ונאסר עבר, ואחר כך נולד ורי נקבה, החלב שלה אסור לשתותו מספק, הועיל והוא בא מכלל האיברין, ויש בה עבר אחד אסור. החלב נוצר מגוף הבהמה כיחידה שלמה, ואף העבר האסור בכלל זה. והרי זה כחלב טרפה שנתערב בחלב טהורה, שאסור, כדין היוצא מן התמה. הלכה י' ג', השוחט בהמה מעוברת ומצא בה שליל, מצא בה עובר, בין חי, בין מת, הרי זה מותר באכילה, ואפילו שליה מותרת באכילה, שכשהותר העובר בשחיטת האם, הותרה אמו גם השליה. ושליה שיצאת מקצתה ושחט את הבהמה, אם הייתה שליה זו קשורה בוולד, מה שיצא ממנה אסור והשאר מותר, ואם לא הייתה קשורה בוולד, כולה אסורה, שמא שליה זו שיצאת מקצתה, הלך ולד, נתמוסס ולד שהיה בה, ונחשב שילדה אותו קודם השחיטה, ולא הותרה השליה באכילה, ובלד זה שנמצא בבטן, הלכה שליה שלו, ואין צריך לומר שלא נמצא בבטן ולד כלל, שהשליה כולה אסורה. הלכה י' ד' מצא בעובר חי, אף על פי שהוא בן 9 חודשים גמורים ואפשר שיחיה, אינו צריך שחיטה, אלא שחיטת אמו מטהרתו, מכשירה את בשרו, ואם יפריס על גבי קרקע, עמד על פרסותיו והלך, צריך שחיטה. הלכה תזבב, אומר הרמב״ם, קרא את הבהמה שלא בשחיטה כשרה, או שחט בהמה טרפה ונמצא בה בן 9 חי, צריך שחיטה להתירו, ואין שחיטת אמו מועלת לו, כיוון שאין שחיטת אמו שחיטה כשרה, ואם לא גמרו לו חודשיו, אף על פי שהוא חי במאי הטרפה, הרי זה אסור. כלומר, אם לא הושלמו חודשי העיבור, אסור גם אם ישחט, אבל עד עצמו, מפני שהוא כעבר מאמו. כל עובר שהוציא ראשו והחזירו, שהוצאת הראש נחשבת כלידה גמורה, ואחר כך שחט את אמו, אין שחיטת אמו מועלת לו, והרי הוא כילוד וצריך שחיטה. עד כאן משיעור הימי ברמב״ם מספר קדושה בהלכות מאכלות אסורות בפרק החמישי.
אנו עוסקים בספר קדושה בהלכות מאכלות אסורות בפרק השישי ובו כ"א הלכות. הלכה א', האוכל כזית מן הדם, שיעור איסור אכילת דם בכזית, אף על פי שהוא משקה. וכל המשקים שיעורם רביעית, וטעמו של דבר מפני שהתורה כתבה בלשון אכילה, כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה, וכל אכילה שיעורה בכזית. האוכל כזית מן הדם במזיד חייב קרת, בשוגג מביא חטאת קבועה, ודבר מפורש בתורה שאינו חייב אלא על כל דם בהמה חייב העוף בלבד, בין טמאים בין טהורין, שנאמר וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה, וחיה בכלל בהמה, שנאמר זאת הבהמה אשר תאכלו שור וכולי אייל וצבי וגומר. אבל דם דגים וחגבים ושקצים ורמסים ודם האדם אין חייבין עליו משום דם, אבל הוא אסור כשפירש. לפיכך דם דגים וחגבים טהורים מותר לאוכלו, ואפילו כנסו בכלי ושתהו מותר. רבנו אינו מחלק בדם דגים טהורים בין כנסו ובין לא כנסו, ודם חגבים ודגים טמאים אסור משום שהוא תמצית גופם, כחלב בהמה טמאה, ודם שקצים כבשרם, כמו שבארנו. הלכה ב', דם האדם אסור מדברי סופרים עם פירש, ומקין עליו מכת מרדות, מלכות מדרבנן, כדי לרדות את החוטאים העוברים על דברי חכמים. אבל דם השיניים, הדם שבין השיניים, בולעו ואינו נמנע. הרי שנשך בפת ומצא עליה דם, גורר את הדם ואחר כך אוכל, שהרי פירש. הלכה ג', אומר הרמב״ם, אין חייבים קראת אלא על דם היוצא בשעת שחיטה ונחירה או התזת הראש. כל זמן שיש בו אדמומית, שהוא דם של חיות הבהמה, אבל הלכה שאין בה אדמימות המטפטפת, אינה דם. ועל הדם הכנוס בתוך הלב, ועל דם הכזה כל זמן שהוא מקלח ויוצא. אבל הדם השוטט בתחילת הכזה קודם שיתחיל לקלח, ודם השוטט בסוף הכזה כשיתחיל הדם לפסוק, אין חייבין עליו, והרי הוא כדם האיברים, שדם הקילוח הוא הדם שהנפש יוצאה בו. הלכה ד', דם התמצית, דם השוטט של הנפש יוצאה בו, ודם האיברים כגון דם התחול ודם הכליות, ודם ביצים, ביצי זכר, ודם המתכנס ללב בשעת שחיטה, ודם הנמצא בכבד, אין חייבין עליו קראת, אבל האוכל ממנו כזית לוקה, שנאמר וכל דם לא תאכלו. ובחיוב קראת הוא אומר כי נפש הבשר בדם היא, ולפני זה כתוב והכרעתי אותה מקרב עמה, אינו חייב קראת אלא על הדם שהנפש יוצא בו. הלכה ה', השליל הנמצא במאי הבהמה, הרי דמו כדם הילוד, ואפילו הוא בן 8 שלא שנמו לו חדשיו, שחלבו מותר, דמו אסור. לפיכך הדם הנמצא כנוס בתוך ליבו, חייבין עליו קראת. וטעם ההבדל בין חלב לדם בשליל שלא שלמו לו חדשיו, שבחלב פרט הכתוב שור או כסב או עז, ושליל שלא שלמו לו חדשיו, אינו חלב שור כסב ועז, אלא חלב איבר מעברי אמו, שתירתו התורה. אבל בדם נאמר כל דם, ואפילו של שליל, משמע תשובת הרשב"א צובה בלחם משנה. לפיכך, הדם הנמצא כנוס בתוך ליבו, חייבין עליו כרת, אבל שאר דמו, הרי הוא כדם האיברים, שעובר בלא תעשה, אבל אינו חייב כרת. הלכה ו, בלב בין לצלי, בין לצלות אותו, בין לקדרה לבשלו, קוראו מוציא את דמו ואחר כך מולכו. ואם בישל הלב ולא קראו, קוראו אחר שבישלו מותר. ואם לא קראו ואכלו, אינו חייב עליו כרת. במה דברים אמורים? בלב העוף שאין בו כזית דם, אבל אם היה לב בהמה חייב כרת, שהרי יש בו כזית מדם שבתוך הלב שחייבין עליו כרת. הלכה זין, הכבד עם חתכה והשליחה לתוך החומץ או לתוך מים רותחין עד שתתלבן, הרי זו מותרת לבשל אותה אחר כן. וכבר נהגו כל ישראל להבהבה על האור, על האש, ואחר כך מבשלין אותה, בין שבישלה לבדה, בין שבישלה עם בשר אחר. וכן מנהג פשוט שאין מבשלין המוח של ראש ולא קולין אותו עד שמהבהבין אותו באור. הלכה חת, הכבד שבישלה ולא יבהבה על האור ולא חלתה בחומץ או ברותחין, הרי הגדרה כולה אסורה, הכבד וכל שנתבשל עמה. הוא מותר לצלות כבד עם הבשר בשפוד אחד, והוא שתהיה כבד למטה. ואם עבר וצלעה למעלה מבשר, הרי זה אוכלו. שאדם עזב, אגב צליה, אינו נבלה בבשר, אלא מחליק ונופל. הלכה תת, התחול מותר לבשלו אפילו עם הבשר, שאינו דם, אלא בשר הדומה לדם. השובר מפרקת בהמה קודם שתצא נפשה, הרי הדם נבלה באיברים. ואסור לאכול ממנה בשר חי ואפילו חלתו.
אלא כיצד יעשה?
יחתוך החתיכה וימלח יפה יפה, ואחר כך יבשל או יצלה. וכבר בארנו שהשוחט בהמה חייב העוף, ולא יצא מהם דם שהם מותרים. ואין אומרים שם המתים היו, כמו שכתב רבנו שם, וגם אין אנו חוששים שם הנבלה דם בעבריה ולא יצא כמו בשובר מפרקתה. הלכה יהוד, אין הבשר יוצא מידי דמו, אלא אם כן מולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. אלא כיצד עושה? מדיח הבשר תחילה, ואחר כך מולכו יפה יפה, ומניחו במלכו כדי הילוך מיל, ושיעור צליה פרשו הגאונים כדי הילוך מיל, ואחר כך מדיחו יפה יפה, להדיח שתי פעמים, ראשונה להעביר המלח הבלוע מדם, ושנייה להעביר לחלוחית המים הראשונים האסורים הנשארים על הבשר, עד שיצאו המים זקים, ומשליחו מיד לתוך מים רותחין, אבל לא לפושרין, כדי שיתלבן מיד ולא יצא דם. הלכה י' א', שמולכין הבשר, אין מולכין אותו אלא בכלי מנוקב, ואין מולכין אלא במלח עווה ככל הגס, שהמלח דק כקמח יבלה בבשר ולא יוציא דם, וצריך לנפץ הבשר מן המלח שנאסר מפני שנבלה בו דם, ואחר כך ידיחנו אפילו בכלי שאינו מנוקב. הלכה י"ב, כל הדברים האלו לבשר שצריך לבשלו, אבל לצלי מולח וצולה מיד, והרוצה לאכול בשר חי מולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה ואחר כך יאכל. ואם חלתו בחומץ מותר לאוכלו כשהוא חי, ומותר לשתות החומץ שחלתו בו, שאין החומץ מוציא אדם. הלכה י"ג, חומץ שחלת בו בשר לא יחלות בו פעם שנייה בשר כדי להתירו כשהוא חי, לפי שנחלש כוחו בחליטה הראשונה. וחתיכה שאדימה, כפי שכתוב בגמרא, אומצה דאסמיק, ורבנו מפרש שהכוונה להדים בתוך החומץ, וחתיכה שאדימה בתוך החומץ, היא והחומץ אסורים, עד שימלח אותה יפה יפה ויצלה. בשר שאדים וכן בצה בהמה וחיה בקליפה שעליהן, וכן העורף שבו המזרקים, הכוונה לחוטים גסים שהם ורידים שבבית השחיטה, שהם מלאים דם, אם חתכם ומלחם כדת, מותר לבשלם, ואם לא חתכם וצלעם בשפוד, וצלע עורף ופיו למטה, או שצלעם כולם על הגחלים, הרי אלו מותרים. הלכה י"ד, ראש הבהמה שצלהו בתנור או בכבשן, אם תלהו ובית שחיטתו למטה, מותר שאדם יוצא ושוטט. ואם היה בית השחיטה מן הצד, מוחו אסור. שאדם מתקבץ לתוכו, ושאר הבשר שעל העצמות מבחוץ מותר. הניח חותמו למטה, אם הניח בו גמי או קנה, כדי שישאר פתוח ויצא דמו דרך חותמו, מותר. ואם לאו, מוחו אסור. הלכת את וב, אין מניחים כלי תחת הצלי לקבל ממיו, עד שתכלה כל מראה הדמומית שבו. וכיצד עושין? משליחין לתוך הכלי מעט מלח, ומניח הכלי עד שיצלה, ולוקח השמנונית של מעלה, והמים של מטה שתחת השמנונית במסורים. הלכת את זין, פת שחתך עליה בשר צלי, מותר לאוכלה, שאינה אלא שמנונית. דגים ועופות שמלחם זה עם זה, אפילו בכלי מנוקב, הדגים אסורים, שהדג רפה, הקרום שלו רפה, הוא בולע דם היוצא מן העוף. ואין צריך לומר אם מלח דג עם בשר, בהמה או חיה. הלכה י"ז, עופות שניחם שלמים, ומילא חללם בשר וביצים, ובשלם אסורות, שהרי דם יוצא לתוכם, ואף על פי שמלחם יפה יפה, ואפילו היה בשר שבתוכם שלוק או צלוי, ואם צלען הרי אלו מותרות, אף על פי שהבשר שבתוכם חי, ואפילו פיהם למעלה. הלכה י"ח, בני מאיים שמלאם על דרך זו בבשר צלוי או שלוק, או שמלאם בביצים ושלקם או כלאם, הרי אלו מותרים, שאין מחזיקים דם בבני מאיים, וכן הורו הגאונים. הלכה י"ט, עופות שתפלם בבצק, וצלעם בין שלמים בין מחותכין, אם תפלם בסולת גסה, אפילו הסמיקה, אפילו הדימה, התפילה אוכלת התפילה, מפני שסולת גסה מתפררת. אם תפלם בסולת גסה, אפילו הדימה התפלה, אוכלת התפילה, מפני שסולת גסה מתפררת, אינה נדבקת כל כך, ומלכלך, ואדם זב דרך הרווחים הזעירים, וכבולעו כך פולטו, ויוצא אדם. ואם תפלם בקמח חיטים שלטטן, הקמח דק והבצק נדבק, ואינו פולט מה שבלה, אם הייתה התפלה לבנה כמו הכסף, מותר לאכול ממנה. ואם לאו, אסורה, אף בצלי. מה שאין כן במולייתה שמותרת בצלי כמו שנתבאר. תפלם בשאר כמכין, אם העדימו אסורים, ואם לא העדימו, מותרים. הלכה כף, סכין ששחט בה, והסכין בולעת מן אדם, אסור לחתוך בה רותח, מפני שחוזרת ופולטת בו, עד שילבן הסכין באור, או ישחיזנה במשחזת או ינעצנה בקרקע. כיוון שהיא רק חומרה באלמה, אז מספיקה נעיצה בקרקע. אבל מסכין שבלעה איסור רותח ממש, צריך ללבן אותה באש אם הוא רוצה לחתוך בה רותח. ולחתוך צונן, מספיקה נעיצה בקרקע. ינעצנה בקרקע, בקרקע קשה, 10 פעמים. ואם חתך בה רותח, מותר. וכן אינו חותך בצנון וכיוצא בו מדברים החריפים לכתחילה. ואם ידיח הסכין, או שכנחה בכלי, מותר לחתוך בו צנון וכיוצא בו, אבל לא רותח. הלכה כ"א, אומר הרמב״ם, כערה שמלך בבשר, אפילו הייתה שועה בעבר, אסור לאכול בה רותח לעולם, שכבר נבלה אדם בחרסיה, מפני שדם הנבלה בכלי הוא חוזר בו נפלט בו. ויש אומרים שגם בצונן אסור להשתמש בה, שמא יבוא להשתמש בחמין. ולפיכך שבר רבי עמי הקערה שמלך בה. יש אומרים דווקא כשאין הקערה מנוקבת, אבל אם הייתה מנוקבת לא נאסרה. והרשב"א אוסר אפילו אם היא מנוקבת. משמע שמדבר בכלי חרס, ולפיכך כתב אסור לעולם, כי כידוע כלי חרס אינם ניתרים בהגעלה במים רותחים. וזה שמטבילים אותם במים רותחים, הם אינם נהיים מותרים, אינם ניתרים. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם.
שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קדושה, בהלכות מאכלות אסורות, בפרק השביעי ובו 21 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, האוכל כזית חלב, חלק משומן הבהמה מוגדר כחלב לעניין האיסור, במזיד חייב קראת, בשוגג מביא חטאת קבועה, הבאה תמיד מן הבהמה, בניגוד לעולה ויורד שמשתנה לפי מצבו הכספי של האדם. ובפירוש בתורה שאינו חייב אלא שלושה מיני בהמה טהורה בלבד, שנאמר כל חלב, שור וכסב, ועז לא תאכלו, בין שאכל מחלב שחוטה, בין שאכל מחלב נבלה וטרפה שלהן, אבל שר בהמה וחיה, בין טמאה בין טהורה, חלבה כבשרה, שאין לחלב הגדרה מובחנת ודינו כבשר, אין לאיסור ואין להיתר. וכן נפל של שלושה מיני בהמה טהורה, חלבו כבשרו, והאוכל מחלבו כזית, לוקה משום אוכל נבלה. הלכה ב', האוכל מחלב נבלה וטרפה, חייב משום אוכל חלב ומשום אוכל נבלה וטרפה, מתוך שנוסף האיסור בבשרה שהיה מותר, נוסף על החלב, ולפיכך לוקה שתיים. כלומר, כיוון שאיסור הנבלה או הטרפה כולל יותר מאיסור החלב, שכן הוא חל על כל הבשר, נכלל עמו גם החלב ונאסר באיסור נוסף. הלכה ג', השוחט בהמה ומצא בה שליל ובר, כל חלבו מותר, ואפילו מצאו חי, מפני שהוא כעבר ממנה. כלומר, כל העובר הוא כעבר מן הבהמה ובכללו החלב, ולכן אינו אסור משום חלב. ואם שלמו לו חודשיו, שישלים ברחם אמו את כל חודשי העיבור ומצאו חי, אף על פי שלא יפריס על הקרקע ואינו צריך שחיטה, חלבו אסור, מפני שכשנשלמו חודשי ההיריון, כבר אינו נחשב לעבר מן האם, וחייבין עליו קראת, ומוציאין ממנו כל החוטין והקרומות האסורות כשאר הבהמות. הלכה ד', הושיט ידו למעי הבהמה וחתך מחלב העובר שקלו לו חודשיו והוציאו, הרי זה חייב עליו כאילו חתכו מחלב האם עצמה, שחודשים הן הגורמין לאיסור החלב, כמבואר בהלכה הקודמת. הלכה ה', שלושה חלבים הן שחייבין עליהן קראת, חלב שעל הקרב, שומנים הנמצאים על הקרביים, ושעל שתי הכליות, שכבת השומן העוטפת את הכליות, ושעל הכסלים, דפנות בטן הבהמה, מותניים, שעליהם שומנים שונים, אבל העלייה, זנב הכבשים, שהוא עתיר בשומן, מותרת באכילה. לא נקראת חלב, אלא לעניין קורבן בלבד. כמו שנקראו חלבים כליות ויותר את הכבד לעניין קורבן, כמו שאתה אומר, חלב הארץ וחלב כליות חיטה, שהוא טובם, כלומר החלק המשובח. כלומר, בעניין חלקי הקורבן הקרבים על המזבח, מכונה העלייה חלב. אכן היא קרויה חלב לעניין האיסור, כשם שגם הכליות ויותר את הכבד מכונים חלבים בהקשר לקרבתם על המזבח, הגם שבוודאי הם אינם בכלל איסור אכילת חלב. הלכה ו', חלב שעל המסוס ושעל בית הכוסות, שניים ממדורי הקיבה של מעלה הגרה, הוא החלב שעל הקרב, בנוסף לחלב שעל הקרס עצמה, שהוא עיקר החלב שעל הקרב, וחלב שבעיקרי הירחות מבפנים, המקום בו מתחברות עצמות הירך לעצמות האגן מצד חלל הגוף, חייבין עליו קראת, והוא חלב שעל הכסלים, ויש שם חלב על הקיבה עקום כמו קשת. הקיבה עשויה כמין קשת, שצידה החיצון מעוגל וצידה הפנימי ישר יחסית, והוא האסור. וחוט משוך כמו יתר והוא מותר, וחוטין שבחלב, חוטי הכסלים והחוטים הדקים שעל הקרב, אסורין. ואין חייבין עליהן קראת. הלכה זין, חלב שהבשר חופה אותו, מכסה אותו, מותר, שעל הכסלים אסר הכתוב, לא שבתוך הכסלים. וכן חלב שעל הכליות נאסר, לא שבתוך הכליות, שהחלב העוטף את הכליות נכנס גם לתוכן. ואף על פי כן, נוטל אדם לובן שבתוך הקוליה, ואחר כך אוכל אותה, ואינו צריך לחטט אחריו, כלומר, מסיר את רוב השומן שבתוכה, ויכול לאכול את הכליה, הגם שנשאר בה מעט מן הלובן. ובשולחן ערוך כתב, יש מחמירים לחטט אחריו, ובדיעבד אם לא חיטט, מותר. הלכה חת, יש כמו שתי פתילות של חלב, שתי פיסות חלב מאורחות, בעיקרי המותניים סמוך לראש הירך, כשהבהמה חויה, חלב זה נראה במעיים, וכשתמות, ידבק הבשר בבשר, והתכסה חלב זה, ולא נראה עד שיתפרק הבשר מן הבשר. ואף על פי כן, הרי זה אסור, ובכלל החלב שעל הכסלים, שאין זה חלב שהבשר חופה אותו. וכל מקום שתמצא בו החלב תחת הבשר, והבשר מקיף אותו מכל סביביו ולא ייראה עד שיקרה הבשר, הרי זה מותר. הלכה תת, חלב הלב וחלב המעיים, ונדקין המלופפין, צינורות העיכול שמן הקיבה עד לפי הטבעת, כולן מותרים, והרן כשומן שהוא מותר, חוץ מראש המעי הסמוך לקיבה, שהוא תחילת בני מעיים, שצריך לגרוד החלב שעליו, וזהו חלב שעל הדקין שאסור. ויש מן הגאונים שיאמר שראש המעי הזה שצריך לגרדו, הוא המעי שיוצא בו הראי, שהוא סוף המעיים. הלכה יוד, יש בגוף הבהמה חוטין וקורמות שהן אסורין, מהן משום חלב ומהן משום דם. וכל חוט או קרום שהוא אסור משום כל דם לא תאכלו, צריך לנוטלו, ואחר כך עם לוח ויבשל הבשר, כמו שאמרנו לעיל בפרק ו' הלכה יוד, ואם חתכו את החוט עברית כדי שיצא הדם הכנוס בו ומלאכו, אינו צריך לנוטלו, ואם לצלי הוא, אינו צריך לנוטלו, שהאש שואבת את הדם, וכל חוט או קורום שהוא אסור משום כל חלב, בין לצלי בין לבישול, צריך לנוטלו מן הבהמה. הלכה י"א, חמישה חוטין יש בכסלים, חוטים העוברים בבשר הדפנות של בטן הבהמה, שלושה מן הימין ושניים מן השמאל. השלושה שמן הימין מתפצל כל אחד מהן לשניים שניים, והשניים שמן השמאל מתפצלים לשלושה שלושה, וכולן משום חלב, וחוטי התחול וחוטי הכליות משום חלב, וכן קרום שעל התחול וקרום שעל הכסלים וקרום שעל הכליות אסורין משום חלב, וקרום שעל דד התחול חייבין עליו קראת, ושאר הקרום אסור ואין חייבין עליו. הלכה י"ב, ושני קרומות יש לקוליה, העליון חייבין עליו קראת כחלב שעל הקוליה, והתחתון הרי הוא כשאר קרומות וחוטין שאין אסורין ואין בהן קראת. הלכה י"ג, חוטי הלב וחוטי היד, הרגל הקדמית, וחוטי העוקץ וחוטי הלחי התחתון שבצד הלשון מכאן ומכאן, וכן החוטין הדקין שאין בתוך הלב, הדקין כמו בית עכביש, מסובכין זה בזה, כלומר מערכת כלי דם צפופה כקורי עכביש, וקרום שעל המוח שבקודקוד, וקרום שעל הביצים, שבתוך קרומים אלו יש חוטי דם רבים, הכל אסורין משום דם. וכתב השולחן ערוך, ולכן צריך לחתוך את החוטים האלו תחילה על מנת שיזוב הדם ואחר כך עם לחם, ואם סולט החוטים אינו צריך לחתכם ולמולחם. הלכה י"ד, בצה גדי או תלה שלא ישלים 30 יום מלדתו, מותר לבשלן בלא קליפה. לאחר 30 יום, אם נראו בהן חוטין דקין אדומין, בידוע שלח בהן אדם, ולא יבשל עד שיקלוף את הקרום שבתוכו עוברים חוטי אדם, או עד שיחתוך וימלוח, כמו שבארנו, לעיל בהלכה י'. ואם עדיין לא נראו בהן החוטין האדומין, מותרין. הלכה ט"ו, וכל בני מעיים שהמאכל סובב בחללן, אין מחזיקין בהן דם, אין מניחים שיש שם דם ואינם צריכים לא חיתוך ולא מליחה. הלכת את זין, יראה לי שכל אלו החוטין והקרומות איסורן מדברי סופרים, ואם תאמר שהן אסורים מן התורה בכלל, כל חלב וכל דם, אין לו קין עליהן אלא מכת מרדות, ויהיו כחצי שיעור, כלומר הם דומים בדינם לחצי שיעור, שהוא אסור מן התורה ואין לו קין עליו. הלכה י"ז, אין מולכין חלבים עם הבשר, שלא יבלע החלב בבשר, ולא מדיחין חלבים עם בשר, וסכין שחתך בה חלבים, לא יחתוך בה בשר, וכלי שידיח בו חלבים, לא ידיח בו בשר. לפיכך צריך הטבח להתקין שלוש סכינים, אחת ששוחט בה, ואחת שמחתך בה בשר, ואחת שמחתך בה חלבים. הלכה י"ח, ואם דרך אותו המקום שידיח הטבח הבשר בחנות, צריך להתקין שני כלים של מים, אחד שמדיח בו בשר, ואחד שמדיח בו חלבים. הלכה י"ט, ואסור לטבח לפרוס חלב הכסלים על הבשר כדי לנע אותו, שהקרום שעל החלב דק והתמאך ביד הטבח, ויזוב החלב ויבלע בבשר, וכל הדברים האלו אסור לעשותן, ואם נעשו, לא נאסר הבשר, ואין מכין את העושה, אלא מלמדין אותו שלא יעשה. הלכה כף, וכן אין מולכין את הבשר קודם שיסיר ממנו הקרומות והחוטין האסורין, ואם הלך, מסירן אחר שנמלכו, ואפילו היה בהן גיד הנשה, מסירו אחר שנמלך ומבשל. הלכה כף א', אומר הרמב״ם, וטבח, שדרכו לנקות הבשר ונמצא אחריו חוט או קרום, מלמדין אותו ומזהירין אותו שלא יזלזל באיסורין, אבל אם נמצא אחריו חלב, אם היה כסעורה, מעבירין אותו מתפקידו, ואם נמצא אחריו כזית חלב, אפילו במקומות הרבה, מקין אותו מכת מרדות ומעבירין אותו, מפני שהטבח נאמן על החלב, כלומר מתייחסים בחומה לכל מקרה כזה, משום שאנשים סומכים הנאמנות הטבחים בנוגע להסרת החלב מן הבשר. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר קדושה בהלכות מאכלות אסורות בפרק השביעי על ידי לימוד הרמב״ם. מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.